ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סוכה כהלכתה צריכה דפנות בשיעור ובגודל המתבאר במסכת, וצריכה שכח מעל הדפנות בגדרים המתבארים במסכת. השכח עניינו לסכך, לחסות את החלל שבתוך השכח. מהי הסוכה? מה יוצר את דין הסוכה? האם מה שיוצר את דין הסוכה זה השכח והדפנות רק מאפשרים את זה, או שהדפנות גם שייכות אל הדין של הסוכה? זהו נושא בפני עצמו, בוודאי עסקו בזה בשיעורים. ולא ניכנס לשאלה הזאת. ברש"י, בפשטות, בתחילת הסוגיה, בגמרא, מבאר רש"י טעם שסוכה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, אליבא דרבה, ומשום שהעין לא שלטה בעינה. לגובה למעלה מ-20 אמה לא שולטת העין בתנאים מסוימים, כמו שנתבאר בהמשך הגמרא בעמוד הבא. על כל פנים, זהו רעיון שאנחנו מכירים אותו. כך מצינו בנר חנוכה, למעלה מ-20 אמה העין לא שלטת. אומר רש"י שם, בגמרא, דלא שלטה בעינה, שאינו רואה את הסכך. זה כמו שאמרנו, אם הסכך הוא למעלה מ-20 אמה, האדם היושב בתוך הסוכה איננו רואה את הסכך. מוסיף רש"י ואומר, מה אכפת לי שהוא לא רואה אותו? מוסיף רש"י ואומר, וסוכה היינו סכך, כשמה. וסוכה היינו סכך כשמה. זאת אומרת בפשטות, שעצם מהות דין שאמרה תורה לשבת בסוכה, הוא לשבת תחת הסכך. זו המילה הנגזרת מן המילה סוכה. אם הוא לא רואה את הסכך, אז הוא לא יושב בסוכה. הוא יושב בסכך, תחת הסכך. כך משמע כאן, סוכה זה הסכך. ואנחנו נחזור לזה בעזרת השם בהמשך. והנה, בראש המשנה שבה אנחנו רוצים לעסוק, המשנה פסלה סוכה שיש לה סכך, אבל אומרת המשנה, ושחמתה מרובה מצילתה פסולה. למה חמתה? למה לא חמתו? למה לא מדובר על הסכך? מה חמתה? על החמה של הסוכה. המשנה מתייחסת למילה שהיא פותחת בה, סוכה שהיא כך וכך, נכון? חמתה מרובה מצילתה, זו סוכה פסולה. כך מתבארים הדברים. אז אם נשאל, מדובר על חמתה ועל צילתה של הסוכה. אז היכן מודדים את החמה ואת הצל? לפי מה שאמרנו, הקובע הוא הסכך, אבל מטרת הסכך היא ליצור בעצם את הצל שלמטה. רש"י במשנה, היום נעמוד על הרש"י הזה בעזרת השם, רש"י במשנה כותב, ושחמתה מרובה מצילתה, אומר רש"י, המועד בטל ברוב, והרי הוא כמי שאינו, ועל שם הסכך קרויה הסוכה. מה יוצר בסוכה את הצל או את החמה? זה כמות הסכך בעצם. תלוי כמה סכך שמו על הסוכה למעלה. והיחס שבין הסכך, אנו לבין המקום המצל על ידי אותו סכך, לבין האוויר, הוא שיוצר בעצם את המצב של הסוכת היחס הזה. אז אם ראים ככה, אז רש"י אומר לנו כאן בפשטות את עניין הסוכה, שמיעוט הסכך, אם יש מיעוט סכך, הסכך בטל ברוב האוויר. דיברנו על חמתה מרובה מצילתה, פה פתאום מדבר רש"י על לשון זכר, אבל לא, המועט בטל, אני רואה שפה כלל, המועט בטל ברוב, זאת אומרת, מיעוט הסכך בטל ברוב האוויר, ברוב האין סכך, ככה נראה בפשטות. ואז אומר רש"י, והרי הוא גם זה שמסוכך כמי שאינו. זאת אומרת, אם אדם עכשיו ילך ויקנה עוד סכך וישים על הסוכה, הסוכה תהיה כשרה, זה ברור, אבל במצב הזה הרי הוא כמי שאינו. אז אם אדם יושב תחת הצל הזה של הסכך, מה נגיד לו? הסוכה כן מסוכחת, מסוכחת בחלקה. אם אדם יושב תחת הצל, משמע מרש"י כאן, הרי הוא כמי שאינו. פשטות הדברים שהוא לא יושב בסוכה, למרות שהוא יושב בצל שהסוכה נותנת. מבחינה טכנית הוא יושב בצל, מבחינה הלכתית, אומר לנו רש"י כאן, הוא לא יושב בסוכה. הרי הוא כמי שאינו, אין כאן סכך. מדוע? אומר רש"י, משום שהמועט בטל ברוב. רש"י מכניס אותנו כאן לנושא נוסף, וזה נושא רחב מאוד מבחינה הלכתית, מבחינת הש"ס, וזה הלכות ביטולים. בחיים לא הכל שחור ולבן, יש מצבי ביניים. השאלה היא, איך מתייחסים למצבי הביניים? התורה לימדה אותנו שכאשר יש מצב ביניים של רוב ומיעוט מעורבבים זה בזה, המיעוט בטל ברוב ומקבל המיעוט את דין הרוב. זה יסוד אולי של דמוקרטיה מן התורה. המיעוט מקבל את דין הרוב, עכשיו הוא צריך גם לקבל ולשתוק, לא לקבל ולצוף ברוח. שאלה או לא? זאת שאלה הלכתית בעומק, מכאן מתחילה השאלה במציאות. ניתן דוגמה. ייתכן מצב שטיפול כוס חלב לסיר של מרק. יש סיר גדול מאוד, ובכל זאת יהיה מותר לאכול את הסיר הזה. כל מי שגודל ככה עם טיפה ריח יהדות, הוא יודע את המושג הזה, פעם ראש ממשלה אחד התבטל, זה בטל ב-60. זאת אומרת, יש מושג של 60, זה לא כזה פשוט. אני אגדיר את זה יותר ביסוד הדין. כאשר נפל כוס חלב להרבה מרק, ויתכן מצב שהכוס הזה מתבטל במרק, וכל המרק יהיה מותר באכילה. למה? כי הכוס התבטל במרק. כאן אני לא הולך רק לפי רוב ומיעוט, ודאי יש לי כאן רוב מרק נגד הכוס, אבל כאן יש מלבד עצם המציאות של הכוס גם בעיה של הטעם של החלב. הטעם של החלב נמצא בתוך הכוס, בתוך המרק, ואם יהיה מספיק מרק, ואולי זה 60, כדי שלא ירגישו את היותר את החלב, אז הוא יוכל להתבטל. ואז יהיה אפשר לאכול את המרק כולו. הרווחנו בסוף מלאכול ביטולים. ככה היה נניח 60 ליטר מרק, עכשיו יהיה 61 ליטר מרק שמותר באכילה. אבל מה יקרה אם החלב יצוף פתאום על המרק מלמעלה? אם החלב יצוף על המרק, מה, נאמר שאפשר לאכול עכשיו? אין לנו להתבטל. יגידו לאותו אחד שאומר, שוטה שבשוטים, מה יתבטל? אתה לא רואה את החלב? הוא צף לו למעלה, מה שאך לומר שהוא מתבטל. החלב ניכר, הוא ניכר בעין. גם אם הוא ניכר בטעמו במרק, אז הוא לא יכול להתבטל, כי הוא ניכר, הוא נמצא במציאות. אז מה פתאום שנאמר שהוא יתבטל? כיוצא בדבר הזה, במקרה יותר פשוט, אם טיפול חתיכת בשר קטנה שהיא טרפה, היא תיפול ותתערב עם עוד שתי חתיכות כדוגמתה שהן כשרות. אני בכוונה לא אומר פולקה או רבעות, כי אז יש דינים נוספים כבר שלפעמים זה לא יכול להתבטא מידי רבנן. לכן לקטתי דוגמה למען הדיוק הבאר, דוגמה של חתיכת בשר קטנה, שהיא עכשיו היא מתערבת עם שתי חתיכות קטנות, ואז נשאל השואל, מה עושים עכשיו? זה ממש ביטול ורוב. תגיד לו, תאמר לו הלכה, מותר לאכול את שלושתם? זה יבש ביבש, אין כאן מושג של הכרת הטעמים, שזה יהיה ניכר, ולא ניכר איזו חתיכה היא הטרפה ואיזה מקשרות. אז יהיה מותר להלכה לאכול את שלושתם. שלוש חתיכות. אם נשאל שאלה עמוקה, מה, יש לי עכשיו שלוש חתיכות כשרות? שלוש חתיכות מותרות או שלוש חתיכות כשרות? אז לדעת הראש, וזו סוגיה מי שככה הגיע לתוספת י' לסימן למד ז', לדעת הראש, הראש הבין במהות דין ביטול שהמיעוט מתהפך להיות כמו הרוב. הוא מתהפך ממש 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 להיות כמו הרוב. ולכן, לפי דעת הראש, אם נשאל, האם מותר לאדם אחד לאכול את כל השלוש חתיכות? הרי ודאי אוכל את הזו שהייתה פעם טרפה. לפי דעת הראש, כן, מותר, זה חידוש התורה. וגם רבנן לא גזרו על זה במקרה הזה. לדעת ראשונים אחרים, זה לא בדיוק ככה, אבל זה לא הנושא, מספיק לנו להגדיר את הראש. זאת אומרת שהביטול בעצם גרם לתת למיעוט את הדין של הרוב, עד כדי כך שלדעת הראש, וזה כבר אמרנו שאלה בפני עצמה, המיעוט מקבל את דין הרוב לחלוטין. מותר לאכול את כל השלוש חתיכות, בוודאי מותר לאכול את כל המרק הזה, גם לאדם אחד. אז אם ככה, נחזור לעניין שלנו, המועד בטל ברוב. המועד בטל ברוב, והרי הוא כמי שאינו, בדיוק אותו דבר. עכשיו אני אוכל את כל המרק, אני אוכל את כל החתיכות. וכמובן הקושי זועק, הרי הסברנו מקודם, שאם המרק יצוף למעלה, או יהיה ניכר בטעמו, לא יאמר אף אחד שטיפה צוונה יש לו, הוא לא יאמר שזה בטל, כי הוא ניכר. מה שייך לומר בטל על דבר שאני רואה אותו ומכיר את האיסור? אז זה בכלל לא דומה המקרה שלנו לכאורה למה שאמרנו מקודם, בחתיכות או במרק. שם לא ניכר את החתיכת הטרפה, שם לא ניכר יותר כוס החלב, ולכן הם בטלים. אבל כאן, יש לנו כאן איזושהי סוכה יפה, נהדרת, ומיעוט הסכך, אני רואה אותו. מה אנחנו אומרים? אומרים שמיעוט הסכך בטל באוויר, שהוא יותר הרבה. איך אפשר להגיד דבר כזה? המיעוט של הסכך הוא ניכר, בדיוק כמו שהחלב ניכר על, על המרק שהוצף למעלה. אז לא שייך בכלל לומר, לפי מה שהסברנו, ביטול במקום שבו ניכר האיסור. זה לא מובן, אז המיעוט איננו יכול להתבטל. ישנה סוגיה נוספת שלומדים כעת בהלכה יומית בבוקר. אנחנו לומדים בבוקר כל יום אחרי התפילה הלכה, למי שעוד לא למד מתרף לעניין בעזרת השם. ועוסקים השבוע בסוגיה משלימה, הכל בהשגחה, בסוגיה משלימה, ישנה סוגיה בדפתת עמוד ב' שציינו כאן לראות, ושם מדובר על אילן שנמצא מעל לסוכה. שאלה שראינו כאן, מי שלמדתי, שיכולה להיות מאוד מעשית, שזה עץ שפולש מעל סוכה בבתים משותפים או בית פרטי. יש עץ שהוא נותן צל מעל סוכה. הענפים נמצאים מעל הסוכה. אז כמו שסוכה מתחת לבית היא פסולה, גם סוכה מתחת לאילן היא צריכה להיות פסולה. אמרה הגמרא שזה באופן שהאילן למעלה צילתו מרובה מחמתו. אז אפשר לומר, כך אומרת הגמרא, זה כמו בית. זה כמו שאדם עשה סוכה מתחת לבית. אבל אם האילן הוא לא אילן כזה עבד, כזה סמיך, אלא זה אילן קצת ענפים, שחמתו מרובה מצילתו, וזה בדרך כלל תהיה המציאות. את הגמרא, מה רבו שסוכה תהיה קשרה? שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? שואלת הגמרא, איך זה ייתכן שסוכה תהיה קשרה? והרי סוף סוף, הסכך למעלה, פסול. הכמצטרף, שואלת הגמרא, נחזור למושג הזה כשנגיע בעזרת השם מאוחר יותר, להגדרות היותר מדויקות, הכמצטרף סכך פסול בעד הסכך כשר. איך ייתכן לומר שהסוכה תהיה קשרה? הסכך למעלה הוא פסול, הוא מחובר לאדמה, והוא מצטרף להצל עכשיו עם הסכך של הסוכה למטה, אז הוא יפסול את הסוכה למטה. להגמרא, אמר רב פאפא בשכבתן. מה זה בשכבתן? לפחות לפי רש"י, אומר רש"י שם, ציינו לראות את זה, השפיל ענפיו למטה מעורבים עם הסכך, וערבן עם הסכך כשר, ואין עירים ואין, וסכך כשר רבה עליו ומבטלו. זה מדאורייתא את הכל מי לבטל ברובה. נדנן במדניטים וכמן. אז רש"י כאן אומר לנו, פותר לנו את השאלות שהם מתחילים להתחבט בהן. כי רש"י אומר, רגע, תבין, מדובר שאדם משפיל, מנמיך את האילן הזה לתוך הסכך, אבל מה? שים לב מה אני מסביר לך. ואין עירים בעין, עכשיו כבר לא מזהים איזה עץ, איזה ענף הוא מהעץ, ואיזה ענף הוא מ... ואין עירים בעין. זאת אומרת, שמשום שהם לא ניכרים, אז הם בטלים. אבל לפנינו הסכך ניכר, מסתכלים למעלה לסוכה, ורואים חלק עם סכך וחלק אוויר. אז איך שייך לומר שהתבטל הרוב בחמה? זו שאלה עצומה שהיא יסוד הדברים שבהם נעסוק היום, ושואלים כאן על אתר כמעט כולם. בוודאי ראו את הרן במקום, והרן חקר בשאלה שרמזתי אליה בהתחלה. הרן הוא חקר בשאלה על מה דיבר רש"י? האם רש"י מדבר על הסכף? רש"י אומר לנו, מיעוט בטל ברוב. מיעוט של מה? הרוב של מה? על מה מדבר רש"י? האם רש"י מדבר על הסכף? או רש"י מדבר על הצל, צילתה מרובה וחמתה? אינני יודע. אומר הר"ן, אני מצאתי, ראיתי, מי מהפרשנים, שמובן מישהו מסתם מצווה למישהו ראשון, זאת אומרת, ראיתי מי מהפרשנים, מי שפירש את רש"י על, על, על הסכך, ואומר הר"ן, אני לא מסכים לפירוש הזה. אני לא יכול להסכים לפירוש הזה. לא רוצה לומר שהסכך המועד יהיה בטל לגבי רוב המגולה, וכמו שראיתי מי שכתב, כן, זה לא ייתכן לומר שמדובר על הסכך. למרות שנראה, אמרנו מקודם, לשון זכר. למה לא ייתכן? אני מקווה שיסתכלו, אם לא, אבל נסביר בכל זאת, אני חושב דברים יהיו מבוארים. וכמן בדף חב ב' שואלת הגמרא סתירה בין דיוקים. אצלנו המשנה כותבת, סוכה שחמתה מרובה מתנילתה היא פסולה. אני יכול לדייק מכאן שדווקא אם החמה יותר גדולה מן הצל זה פסול. משמע שאם יהיה מצב של 50%, 50%. איך מודדים את זה? אינני יודע. אבל אם יהיה מצב של שוויון, משמע שזה יהיה כשר. לעומת זאת המשנה שם בדף חבית עמוד א' אמרה שאם יהיה סוכה שצילתה מרובה מחמתה, סוכה שצילתה מרובה מחמתה, כשרה. שמה צריך לכתוב את זה? שאלה. כל פנים, משמע מכאן שדווקא אם צילתה מרובה מחמתה, היא זו שתהיה כשרה. אבל אם זה יהיה רק שווה, משמע בפשטות שזה יהיה לא בסדר. לא היא עסוקה, כשרה. זאת השאלה שהגמרא שם שואלת. עונה הגמרא שזה לא סתירה. עונה הגמרא, תלוי על מה אתה מסתכל. עונה הגמרא, כאן למעלה וכאן למטה. לא קשיא, כאן מלמעלה, כאן מלמטה. דהיינו, הסביר רש"י שם, אצלנו מדובר על הלמטה. מה דייק? מה דייקנו אצלנו? אצלנו דייקנו שסוכה שחמתה מרובה מצילתה, זוהי הסוכה שפסולה. דייקנו משמע שבשווים, זה בסדר. מה מדובר? הסביר רש"י שם שהכוונה היא בלמטה, תסתכל על תחתית הסוכה. תסתכל על תחתית הסוכה, ואם למטה הצל והאוויר שווים, לפי כללי האור והצל הידועים לנו, לפי כללי האור והצל הידועים לנו, אם למטה זה שווה, זאת אומרת שלמעלה אנחנו יודעים שהרוב מסוכח, כי תמיד איכשהו האור נותן יותר, תמיד שיש אור וחושך אור נותן יותר, אני צריך לדעת בחיים, לא צריך לפחד מהחושך אף פעם, כי החושך ממילא מסתלק שיש אור, תפקיד לנו זה רק להעיר. אז ממילא אומר רש"י בעצם כאן, מהו הביאור לרישא, למשנה בתחילת הפרק? חמתה מרובה מצילתה פסולה, על מה מדובר? מדובר בעצם על הלמטה, לא על הלמעלה, על הצל. אם למטה זה שווה, אז הסוכה תהיה קשרה. אם למטה חמתה מרובה מצילתה, זאת תהיה סוכה פסלה. זאת אומרת, אומר הר"ן, לא מסתכלים על הלמעלה, לא מסתכלים על הסכך, אלא כפשט המשנה ששאלנו בתחילה. חמתה, לא חמתו, לא צילתו. נאמר על הסוכה, אבל מי הם מסתכלים על הצל של הסוכה, לא מה שיוצר את הצל, היינו הסכך. אז לפי זה מתעוררת את השאלה שלנו. מה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים שאלה גדולה. אנחנו שואלים מה שייך לומר שמיעוט יתבטל ברוב כאשר המיעוט ניכר. זה חוזר לשאלה יותר יסודית, על מה אנחנו מדברים? מה אנחנו רוצים שיתבטל? אם תשאל אותי באמת על הסכך, באמת לא שייך לומר שהסכך יתבטל, כמו שהחלב הצף לא יתבטל, או כמו שאם אני אכיר חתיכה מבין השלוש שהיא הטרפה, משום מה אני אכיר אותה פתאום נראה איזה איקס עליה, לא לומר שהיא מתבטלת. אז ככה גם אצלנו. אם אתה שואל אותי על הסכך, מה פתאום? מה שייך לומר שהוא יתבטל ברוב? אבל אם נדבר על הצל למטה, אומר המערץ חיות שביקשנו לראות, דבר נפלא מאוד, עיין רן במשנתנו, והכוונה כאן, והצל נתבטל בחמה, כותל מערץ חיות, וכיוון דצל אבי דבר שאין בו ממש, לא שייך דין עיקר האיסור, דהיינו הפריע למערץ חיות, השאלה ששאלנו. ואמר פרטירוס נפלא מאוד, הוא אמר, נכון, דבר ניכר לא בטל, אבל כאן, כיוון שהולכים לפי הצל, הרי זה מה שהר"ן הוכיח, זה לא נקרא דבר הניכר. צל, זה לא דבר ניכר, צל אין בו ממש. ימינו כצל עובד, צל זז, צל אין לו משמעות. צל הוא לא דבר שאפשר לחוש אותו, למשש אותו, אפשר לתפוס את הצל, רק בחלם. אז ממילא, צל הוא לא דבר ממשי. דבר ממשי, לא חלים עליו הכללים האלה שאנחנו מדברים עליו, שהוא לא יתבטל. כיוון שלא חלים עליו הכללים האלה, אז ממילא הוא יכול להתבטל ברוב של החמה, של האור, ונפסל את הסוכה. זה נשמע טוב, זה נשמע טוב, אבל זה קצת קשה, כי צריך להתאמץ לומר את זה ברש"י. צריך להתאמץ לומר את זה ברש"י. משמעות רש"י במשנה היא על הסכך. אילו רק היה כתוב רובו ומיעוטו, היינו יכולים לדון עוד איך שאולי גם הייתה לנו בעיה, זכר, נקבה. אבל רש"י הרי מסיים במשנה ואומר, רש"י מסיים ואומר, ועל שם הסכך, אני מדבר איתך על הסכך, והרי הוא כמי שאינו, מי אינו? הצל. הסכך אינו. אם רוצים להגיד תירוץ, בסדר, אז אמרנו תירוץ, אבל אם מחפשים את האמת, זה לא כזה פשוט שאפשר לומר שזה הפשט הוודאי כאן. משום שזה לא נראה בלשון. משמע יותר ברש"י שהוא מדבר על הסכך עצמו. סליחה? נכון, בסדר, אבל אם תמשיך, המועט הם מי שלא והשם מסחר. אז מה אתה אומר? השם מצר. אילו אמרת חיות היה צודק, היה צודק, והשם מצר, כי הוא היה עסוקה. כי עסוקה, סוכה תהיה לצל יומם, השם מצר. אבל כתוב מועט, משמע זה לא הכוונה. זאת אומרת, אם נסכם, משמע דהנה בעצם כך. הנושא שלנו כאן הוא באמת אכן הלכות ביטולים. ומשמע ברן, מרץ חיות בדרכו, שיש כאן ביטול, וזה הפשט ברש"י. ומשום שאירא בצל וחמה, אין קושיה על דבר שאינו ניכר, על דבר שניכר שאני לא יכול להתבטל. זו דרך אחת להסביר כאן את הדברים. נראה דרך נפלאה מאוד. קצת קשה לנו עם ההסבר בלשון. מי שראה את הקהילות יעקב שצילמנו, רואה שהוא למד אחרת את הכתוב ברש"י. אומר הקהילות יעקב שביחס שבו דיברנו מקודם, שבמציאות מעורבים רוב ומיעוט, יש למעשה שני דינים שמהותם שונה. יש דין של ביטול ברוב, כמו שהבאנו מקודם מהראש, ויסודו של דין ביטול ברוב הוא מן הפסוק אחרי רבים להטות. כך אמרה התורה. הדין הזה, לכאורה, איך הוא שייך לדברים אחרים, בסוגריים, הוא כתב שם מהרה שמשימון עסק בזה הרבה, אבל זה לא הנושא שלנו כאן. אבל על כל פנים ודאי שלומדים מאחרי רבים להטות את הדין של ביטול ברוב. הדין הזה לא שייך, הדין הזה שייך רק כאשר הדבר לא מבורר, כמו במקור התורה. על מה התורה מדברת? על בית דין. בבית דין יש דיינים שדנים בעניין מסוים, והתורה אמרה שהולכים אחר הרוב. במצב הזה הדין הוא לא מבורר, לא ברור בעצם מה הדין. אמרה התורה, הולכים אחר הרוב. דהיינו, נגדיר את זה כך, הדין הזה של רובו ככולו שייך בעצם בתערובת. בתערובת, בתערובת לא ניכר מה האיסור ומה היתר. שהתורה, שכשמעורבים לדברים, אז הולכים אחר הרוב, כמו הדוגמאות שהבאנו, במרק, בחתיכות. זוהי תערובת שיוצרת לי את השאלה. התורה אמרה, אני אתן לך הכרעה, אתה תכריע לפי הרוב. בעצם, זה דין אחד. ישנו דין נוסף, שהוא נקרא רובו ככולו. מה פירוש הדבר? כעת לומדים בחולי, זו דוגמה שהסטייפלר מביא, כעת לומדים בחולי דיני שחיטה. כעת בדיוק לא, אבל אופי גלי מסך, צריכים להעסק דיני שחיטה. ושם, בבהמם, לומדים שיש שני סימנים, יש שני צינורות של חיים בעצם. צינור אחד הוא הקנה, הם נקראים משום הסימנים, הם לומד שם. צינור אחד הוא הקנה, שמוליך את החמצן, את האוויר, וצינור אחד הוא הווסת שמוליך את האוכל. בבהמה צריכים לשחוט את שני הסימנים, וההלכה היא שמספיק לשחוט את רוב הסימן, רוב הסימן, למרות שהחלק שלא נשחט, מסתכלים עליו בעין, רואים אותו, הוא ניכר בפני עצמו. אז למה השחיטה כשרה? ושאיך לומר שזה יתבטל, הוא ניכר, כמו שאני יכול ביטולים בדבר ניכר, אלא התשובה היא שכאן יש דין אחר. כאן הדין הוא שהיחס אל השלם הוא על פי יחס, על פי הרוב. ולכן אני אומר, הבהמה הזו נחשבת לשחוטה. זאת אומרת, כאשר אין לי תערובת, אלא דבר אחד, בשונה מתערובת, כאן, אני אומר, איך אני מסתכל על זה? אני הולך לפי הרוב, בואו ניתן דוגמה, שתעזור לנו מאוד להבין את הדברים שאני רוצה היום להסביר. ניתן דוגמה. בליל הסדר יש דין לשתות 4 כוסות. יש דין לשתות 4 כוסות של רביעית. מה זאת אומרת? צריכים לשתות, חז"ל תקנו לשתות ארבע כוסות שלמים. ארבע כוסות, הם לא תקנו לשתות יין, הם תקנו לשתות ארבע כוסות. השלם הוא הכוס. אמרו לך רבי יהודי, לסדר ארבע כוסות. אתה רוצה לקיים את הדין כהלכתו בצורה השלמה ביותר? תשתה ארבע כוסות מההתחלה ועד הסוף, עד גמירה. עד הסוף, ארבע כוסות. בדיעבד, יצאת גם ברוב כוס. לא הצלחת כל כך לדקדק עד הסוף, אז יצאת בדיעבד גם ברוב כוס. אז מה זאת אומרת? ולא שתיתי. תקנו לשתות כוס? לא שתיתי את כוס. איך הפטנט הזה עובד? איך הפטנט הזה עובד? תשובה, אם שתית את רוב הכוס, זה נותן את השם גם לכוס שלא שתית. זה נותן יחס אל החלק שלא שתית. ואני אומר, כאילו שתיתי גם את החלק שלא שתיתי, ומתקיים דין הכוס. זה בעצם המשמעות של רובו ככולו. אמרו לי לשתות כוס. בסוף פתפר והמפתרו, זה בסדר, תשתה 51%. תחליטו, אמרתם כוס שיהיה כוס. תשובה, נכון? כמו בשחיטה. רוב סימן נשחט, וכתחילה אולי צריך לשחוט את כל הסימן. לא כך בנמצא. אבל בקוס, אמרו לי, תשתה את כל הקוס. אבל אם שתיתי את כל הקוס, אז נשאר יין בקוס. אני אומר, כן, שתיתי את הקוס, אבל נשאר יין בקוס. התשובה היא, הרוב נותן את המעמד ההלכתי גם אל החלק של המיעוט. נכון שאני רואה אותו והוא ניכר, וזה לא נוגע לכל ביטולים, אלא הוא קיבל את הדין של הרוב. זהו דין אחר, אומר הסטייפלר. הדין הזה, זה נלמד בכלל מדבר אחר. זה נלמד במסכת נזיר. הנזיר הצטווה לגלח את שיער ראשו. זאת אומרת שם הגמרא בדף מבית עמוד ב', מבית עמוד א', זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתא. מה פירוש הדבר? כתב שם מי שראה, פשוט להסביר את הדברים בצורה שתיראה. המרב רנשנבור כותב ככה, הגדרה יפה. דבכל התורה כולה רובו ככולו, זולת איכה דגל לרחמנה להקפיד על כולו. אם התורה אמרה להקפיד על הכל, אין לך ברירה. בנזיר התורה אמרה להקפיד על הכל, נזיר צריך לכתוב לגלח את הכל, אבל במקומות אחרים שלא נאמר, אז משמע שרובו ככולו זה המקור של הדין. זאת אומרת, זה בעצם אומר הסטייפלר, יש לי שני דינים. דין אחד רובו ככולו נלמד מבית דין, ודין אחד נלמד על דין אחד של ביטול ברומיון מבית דין, ודין אחד של רובו ככולו נלמד מנזיר. דין אחד של רובו ככולו מתייחס לתערובת, דין אחד של רובו ככולו מתייחס לדבר אחד, ואני רוצה בשני המקרים לדעת איך להתייחס אל המיעוט. והדוגמה לדבר היא הקוס של ליל הסדר כדי להבין את הדברים ביתר חדות. תהיו מבוארים. עכשיו השאלה היא, איך להתייחס לסוכה? האם סוכה היא שייכת לדין הראשון של ביטול ברוב, או אולי לדין השני של רובו ככולו? אם אני הולך לדין הראשון של ביטול ברוב, אני צריך להתמודד עם קושייה עצומה מהחלב שאמרנו בהתחלה, שדבר הניכר לא יכול להתבטל. בפשטות מדובר על הסכך ולא על הצל כמו שאמרנו. אז מבין הקהילות יעקב שסוכה, אני מדגיש, הסוכה, אם המשנה הראשונה, שייכת לדין השני. דיינו, כאשר יש מיעוט מסוכח ורוב לא מסוכח, הסוכה היא דבר אחד, זה כמו כוס, זה לא כמו תערובת של חתיכות, זה לא תערובת, ולכן המיעוט מקבל לדין הרוב. ואז מה אני אומר? אני אומר, גם מה שמסוכח חשיב כאינו, בדיוק כמו שאמרנו בקוס, מה שנשאר בקוס, אני עכשיו שתיתי אותו. מה שכאן מסוכח, אני אומר, חשיב כאינו. וזה מה שרשי אמר במשנה, חשיב כאינו. ולכן, הסוכה פסולה. למה? כי רובה חמה ומיעוטה סכך. ואז לימדה אותנו התורה שבמצב כזה, הולכים על חר הרוב, אבל אז נתעורר לנו קושי גדול. נתעורר לנו מה נעשה עם דף ת'. בדף ת' הבאנו, גם שם מדובר לכאורה על סוכה. אמרנו מקודם שבדפתן בשכבתן שם יש דין שרשי אמר אינם ניכרים. אם הולכים לפי הרוב, רובו תיכולו, לא צריך לומר שאינם ניכרים. מי יכול לתרץ את זה אולי? מי אומר? איך אתה יודע שהם מסתכלים על הסוכה? יש לי סוכה למטה ואני רוצה לדעת איך להסתכל על השכר שלה, לא? מה תפחד? תגיד טוב.
אם זה, אם יש משהו אחד,
אין
אותה הרוב, כמו שיש בדפתן,
יש את הרוב שיש מספרים נתמדים. יפה. אומר מצוין. זה מה שאמרנו מקודם, דייקנו, איך מצטרף שכר פסול בעד לשכר כשר. אבל נסביר את הדברים טיפה יותר. מצוין. אבל כל איש הכוח, זה לא מפחד פעם לדבר. למרות, כולם שתקו כל הזמן. בסדר. אתה אומר. הנימוס פעם הראשונה, שותקים בחלון. אז התשובה היא, אמרו בו מצוין, אני לא זוכר את השם שלו כבר מהיום הראשון, אבל אני ידע בעזרת השם. אז הוא אומר, מצוין, רשי בדף ת' אומר בשלא ניכר, משום שזה שייך לדין הראשון של ביטול ברוב, אז לכן אמר רשי אינו ניכר, מדוע? שם אני רוצה להגדיר ברשותך, שם הנידון הוא לא הסוכה, שם הנידון הוא הסכך. אצלנו הנידון הוא הסוכה, ישנו גוף אחד שנקרא הסוכה. אומר הקהילות יעקב, תסתכל בגוף אחד, זה כמו קורס. תגיד, רובו ככולו. אבל שם הנידון הוא לא על הגוף ושמו סוכה. שם הנידון הוא כמו שהראינו מלשון הגמרא, הוא על הסכך, כמו שאמרו פה מצוין. ושם, ברוב סכך כשר, שיש למטה אין סוכה כשרה. שמחה הגמרא, מצטרף סכך פסול בעד הסכך כשר. דהיינו, כשדנים על הסיכור ולא על הסוכה, זה שאלה של רוב ומיעוט, רוב ומיעוט של ענפים, וזה אתה רוב. תעצה בדבר הזה, יש מסכת ביצה בתחילתה. כתוב שם שאם נשרו עצים מן הדקל ביום טוב, וזה בעיה של נולד, נשרו עצים מן הדקל יום טוב בתוך התנור, במצבים מסוימים, שם אומרת הגמרא שמותר להוסיף עליהם, לא יהיה, אם יש רוב של עצים, זה בטלים ברוב. למה? כשמדברים על ענפים, היינו מדברים על תערובת, אז במילא זה הסכך, מה זה סכך? סכך זה ענפים. אז במילא שיהיה לדבר על רוב המיעוט, כי רוב המיעוט מתייחס לתערובת, ורובו ככולו מתייחס לדבר אחד נפלא מאוד. שתי שאלות. א', זה נשמע יפה מאוד, אבל הבעיה ששוב פעם זה דוחק את לשון רשי, כי רשי דיבר על מיעוט הבטל ברוב, ולא על רובו ככולו. והוא בעצמו, סטייפלר, הקהילות יעקב התקשה בדבר הזה, הוא אמר את זה על עצמו, בעצם. הדבר שני, אנחנו נאמר גם שאלה בדבר הזה. אבל קודם כל נסכם שהדברים יהיו מסותרים בראש שלנו. אנחנו רוצים לצאת דברים ברורים, כסמלה. אז נסכם את הדברים שראינו עדנה. אנחנו בעצם, סיכום הביניים, וכדי להלן, הוקשה לנו לשון רשי במשנה שמדבר על ביטול, ולכאורה זה לא מתחיל כי זה דבר ניכר, כי הסכך הוא דבר ניכר. גישה אחת, כשיש לי שאלה, אני אשאל, אולי משהו, נגיד משהו דידקטי, שואלים אותי שאלה ואני צריך להגיד תשובה, מה עם שתי הדרכים שעומדות בפניי? אני צריך להתמודד עם שאלה, מה עם שתי הדרכים שעומדות בפניי? יש לי בעיה בחיים, מה אני אעשה איתה? היום יש פתרון שלישי שלא חשבו עליו, לברוח. רבי אליעזר שבת דיברנו שצריכים, יש אני. זה רבי אליעזר בן דודאי הגילה שיש אני. זה היסוד של אלו, שיש אני. אז איך אפשר להתמודד עם קושי? יש שתי דרכים להתמודד עם שאלה. מה עם שתי הדרכים? נו, אליאל, מה אתה אומר? מה ישאלו לך שאלה בכל תחום בחיים? איך תוכל להתמודד עם השאלה? אל תפחד, אתה יודע את התשובה. זה אחת משני דרכים, נכון? או שתאמר תשובה, או שתגיד, זה לא שאלה. זה שאלה זה. נכון? אני רוצה לומר שזה מה שלמדנו פה עכשיו. יש לנו פה שאלה גדולה מאוד. גישה אחת אמרנו, על פי המערץ חיות. אמרנו, על פי המערץ חיות, יש לי גם קושי. אז אומר המערץ חיות, זה לא נחשב לניכר, כי מודדים בצל. הגישה השנייה אמרה, בוא אני אתרץ לך את השאלה, כי פה הנושא הוא בעצם רובו ככולו. זאת אומרת, אין פה שאלה בכלל. זה לא הנושא, מה אתה שואל אותי שאלה? אתה שואל אותי, מה אני אעשה עם דבר הניכר? כי הדבר הניכר נוגע לנושא אחר, מה אתה שואל אותי ברובו ככולו על דבר הניכר? ברובו ככולו אין מה לשאול על דבר הניכר. זה התכוונת, נכון? זאת אומרת, פה ראים בדיוק שתי הגישות באחרונים. או המערץ חיות פיירן ליישוב רש"י, שזה אומר בעצם שנכון, יש פה שאלה, אבל התירוץ הוא שזה לא נחשב דבר הניכר, ולכן מדובר על רוב ומיעוט, מדובר על ביטול, ושייך שיתבטל. למה יתבטל? כי זה לא דבר הניכר. הדבר השני, מסתכלים על הצל. הגישה השנייה אומרת, לא מסתכלים על הצל, אלא מסתכלים על הסכך. והנושא כאן הוא נושא אחר, ולכן אין שאלה מי ניכר, כי שהנושא הוא רובו ככולו. אבל, כמו שאמרנו, הגישה השנייה קשה בלשון רש"י. הגישה הראשונה קשה בלשון רש"י. ודבר שני, אולי יתפתחו בעירובין, אם לא אני אסביר. יש פה גם שאלה גדולה מאוד על קהילות יעקב. ישנו נושא שמטריד את הרבנים. שאלה גדולה מאוד בערים, ביישובים. אני שמעתי מטרופסקי שליטה לפני 20 שנה, איך בכפר סבא היו נוהגים לתרץ את השאלה הזאת. אני נמצא בדיוק כנראה. יש. אנחנו יודעים, בהבנה הפשוטה, שכדי שאי אפשר, אם רוצים לטלטל בשבת, מקיפים מקום על ידי מה שנקרא צורת הפתח, או בלשון המרוב. וזה הופך את המקום בעצם לרשות אחת. זה בעצם אפשר לומר נקרא, שזה בלשון הגמרא, בלשון ההלכה, הוקף לדירה. אבל מה, אם יש בימינו רוצים לעשות מקומות יפים, אם יש מים אז מרשים להשקות, ויש גינות בעיר, גינות נוי, ייתכן שהגינות האלה בתנאים מסוימים שנוגעים בלימוד העניין הזה פה, מי שרצה לעניין איתו בסימן שינו נחד, או בסוגיה בעירובין שציינו, הם יכולים להרוס את כל העירוב הזה כך שאי אפשר לטטל בעיר. וזו בעיה עצומה שצריכים להתמודד איתה. אז הדין ביסודו, מה שביקשנו כאן לראות, למה זה בעיה? מה הבעיה? כתוב שם בגמרא בעירובין שיש מקום שנקרא הקרפף. זה מקום שהוא גדול יותר מבית צעתיים, והוא הוקף לדירה. כיוון שהוא הוקף לדירה, אז מותר לטלטל בו. זה בעצם, בעומק יותר, זה מגיע אותנו למצב, מביא אותנו למצב של עיר או יישוב. מותר לטלטל בו. אבל מה, אם הוא נזרע ברובו, אם נטעו שם אילנות, אז אילנות זה נקרא דבר של דירה, כי אנשים נהנים בצל האילנות. אבל אם, היום יושבים גם על דשא בעצם, הולכים לחפש דשא, איך להתמודד לבקח ההלכה? כל פנים, אם זרעו שם, אולי דשא באמת לא יהיו בגדרה, אבל אם יש דרכים לא עולים עליהם, לא נהנים, זה רק למראה, זה לא לדירה, אולי באמת דשא יהיה שונה, אני חושב על זה עכשיו, יכול להיות. אבל אם זרעו גינות נוי של פרחים, אז אם הנזרע הוא בו, אומרת הגמרא שם, הזרעים מבטלים את דין הדירה, מבטלים את דין הדירה. ואת הגמרא, אם נזרע רובה של החצר, שיש בה יותר מבית צעתיים, כיוון בנזרע, אני קורא את לשון הגמרא, כיוון בנזרע רובו, והאם מיעוטה, באתי לגבי רובה. אבל לקרפף יותר מבית צעתיים, ואסור. אני חוזר שוב. אומרת הגמרא שם, כיוון דנזרע רובו, אותה חצר, אותה רשות, נזרע ברובה. אבי האם מיעוטה באתי לגבי רובה. המיעוט שלא נזרע הוא בטל לגבי הרוב, ואבי לקרפף יותר מבית צעתיים, ואסור. אם דבר כזה בתוך עיר גדולה, כל העיר פרוצה על המקום הזה, היישוב. אז אם יעשו לה היקף מחיצות, או יחתכו אותה באמצע, כל מיני דרכים. או כמו שאול ג'י מיטרובסקי, כפי שאמר שאין שאלה, יש ראש, ככה עשו בכפר סבא. בעיה עצומה, שסותרת הרבה פעמים את כל העירוב שמערים למי שלומד. מי שלא לומד לא יודע, זה בסדר, כל בסדר. מה רואים כאן מן הדבר הזה? רואים כאן דבר מופלא. רש"י אומר שם, ואבי כאילו נזרה כולו. רגע, זרו, הרי יש כאן חלק שלא זרוע. זרו את רוב הבצע עתיים. יש 40% שלא זרוע. אומר רש"י, ואבי כאילו נזרה כולו. זאת אומרת, שבעצם זרו את רוב החצר, שמבטל את השם של דירה, ואסור להוציא מרשות הזו לרשות אחרת. אבל הרי כאן, המיעוט שלו נזרע הוא ניכר. ואיך הגמרא קוראת לזה? הגמרא קוראת לזה ביטול ברוב. באתי לה לגבי רובה. היא לא קוראת לזה רובו ככולו. זה בדיוק כמו שאצלנו. וזה מקרה ביטול ברוב. שאלה גדולה לכאורה על הקהילות יקוע. אני לא מיז לשאול, אבל זה שאלה על השאלה הזאת. בעצם, שהוא בעצם רוצה להפוך את רש"י שלנו, ויש עוד כאלה שחרו בדרך הזאת, מי שראה בעוד ספרי האחרונים, שחרו בדרך הזו, להפוך את השאלה לרובו ככולו. ולכן אנחנו רוצים לומר, לחזור למה שפתחנו בהתחלה. רש"י סובר שעיקר הסוכה, שוב, לפנינו יש כעת שניהם, נסכם עוד פעם, לפנינו יש שתי דרכים, לכל דרך יש שאלה. דרך אחת איתנו, המשנה עוסקת בנושא של הסכך, וזה בדין ביטול ברוב, וכמו שאולי משמע בגמרא בעירובין. והדרך הזו, אם נשאל אותה, אם נשאלו עליה מה לעשות, הרי יש פה דבר הניכר, אז נאמר, אפשר לתרץ, כפי שרוב, מדובר בצל, כך למד המערה תחרות על פי הר"ן, דרך אחת. להסדר את הדברים די רש"י. דרך שנייה, אמרנו, של הקהילות יעקב. הנושא כאן הוא לא מרוב המיעוט, לכן אין שאלה. הנושא כאן הוא רובו ככולו, כמו בקוף, וכך אפשר להבין את רש"י. או להסביר את רש"י בדין הלכות ביטולים, או להסביר את רש"י בדין השני, בהלכות רובו ככולו. ואולי נאמר דרך שלישית, נכתובים, יש דרך שלישית. אפשר לומר, נראה לומר, שרש"י סובר שעיקר הסוכה זה הסכך. ריטב"א כותב בשורה הראשונה של הפרק, הסכך הוא הנקרא סוכה בכאן וברוב המקומות. ואנחנו הבאנו את זה בעצם מרש"י כאן בהמשך. בעמוד הראשון למטה. אז כאשר הסכך מועט והאוויר מרובה, האוויר הוא הרוב, הסכך הוא בעצם לא פועל את פעולת הסיכוך. אין עליו שם סכך בעצם. כל הזמן השתמשנו במילים סכך, סכך, סכך. זה לא נכון. אם הסכך הוא לא מקיים סכך, זה כשעושים סכך בדין של סוכה. זה מה שצריך לסוכה לפי הגודל שלה ועוד כל מיני תנאים. זה נקרא סכך, וכיוון שבמקרה שלנו אין כאן סכך, אז אין כאן סוכה, כי סוכה על שם הסכך. אז אי אפשר לדבר על רוב הסוכה. אני אסביר את הדברים יותר. כוונת רש"י לומר, אומר רש"י, המיעוט בטל ברוב, והרי הוא כמי שאינו. כיוון שאין זה שם של סכך, יש כאלה שקראו לזה חפצה, אין לזה חפצה של סכך, כיוון שאין לזה שם של סכך. אז אם נשאל, מה זאת אומרת אין שם סכך? אני יושב בצל, מה אתה אומר לי אין סכך? הייתי במציאות, הוא יושב בצל, נכון, יש שם צל ולא שמש. הוא יושב בחלק של הצל. אומר רש"י, אבל זה לא יצא, זה חובה. משום שעל שם הסכך קרויה סוכה. דהיינו, בעצם התחלנו להגדיר ולומר שמציאות של סוכה היא תלויה בחפצה של סכך ולא בצל שנובע מן הסכך, ולכן בעצם אפשר לומר במילים אחרות, אין כאן סכך, יש כאן עצים, אבל אין כאן סכך, יש כאן עצים. ולפעמים יקחו את, יקנו את זה בשוק, יגידו אתה מוכר סכך, אבל האמת זה עצים. אסה, מה אומר זה נקרא אסה? אבל באמת, מבחינה הלכתית, הוא עוד לא מגיע למקום הנכון שלו בארבעת המינים. הסכך הזה, קוראים, אני מוכר סכך. אבל זה עצים, זה לא סכך. גם יכול להיות מצב שיש שכח על הסוכה למעלה, וזה לא שכח, זה עצים שנמצאים למעלה, אבל לא יצרנו פה שם סוכה ושם שכח. זה בעצם הדברים. זאת אומרת, לביאור הזה, ואני רוצה להסביר את זה עוד קצת, לביאור הזה אנחנו חוזרים בעצם בגדול לביאור של ביטול ורוב, וכמו שלמד המערץ חיות, אלא שהמערץ חיות הלך אל הצל. ואם הוא הלך אל הצל, אמרנו, זה לא כנראה בלשון. לא אמר רש"י על שם הצל קרויה עסוקה. ולכן, הוא תרץ מה שתרץ. אבל לפי הביאור שלנו, לא צריך להידחק. הדין הוא בעצם על הסכך. וכיוון שהגלוי מרובה על ה... אני יכול להגיד את המילה מסוכה, וזה כבר לא מדויק, כי זה כבר לא סכך. הגלוי מרובה על המחסה, הגלוי בחלק העליון של הסוכה, בתקרה של הסוכה, ומרובה על החלק שמחסה, אז זה לא נקרא בכלל סכך. הוא בטל, אומר רש"י, כמי שאינו. אז מה אכפת לי שתשב תחתיו? אתה ישבת מתחת לעצים, לא מתחת לסכך, לא מתחת לסוכה. אז אם כן, הכוונה כאן בביטול ברוב, אם נרצה לתרץ בעדינות, הייתה פה שאלה הרי זה ניכר. אולי אפשר לומר כך, זה בעצם, זה בטל ברוב כדי לומר שזה לא סוכה. אני חשבתי לומר, זה בטל ברוב כדי לומר שאין כאן סוכה. הרוב שהוא החמה מבטל את המיעוט, הוא כאילו אינו קיים. במילים אחרות, נאמר עוד מיעוט פה, עוד פעם, מכיוון אחר. אין כאן מיעוט סוכה שבטל, כי אין כאן סוכה. זאת הכוונה שבטל ברוב, ולא רובו ככולו. רובו ככולו, מה אומר לי? יש לי כאן כוס, ושתיתי את רובה, ויצאתי ידי חובה. אבל כאן כאילו אמרתי, אין כוס! אין סוכה! אין סכך ואין סוכר. כיוון שאין סכך כראוי, אין סוכה, אז לא שייך לומר כאן סוכה. אין רוב לא כשר מבטל את הרוב הכשר. כך חשבנו בהתחלה. כי אין כאן סוכה, כי אין כאן סכך. אז אם ככה אם נצא לבאר את רש"י, המועט, אומר רש"י, בסיכום, אומר רש"י, המועט בטל, אני חוזר לרש"י, המועט בטל ברוב, והרי הוא כמי שאינו. המועד בטל מול הרוב שהוא לא מסוכח, והרי הוא כמי שאינו, משום מרש"י שהשם הסכך קרויה סוכה, וכאן אין סכך ואין סוכה, ולמועד אין ערך. אז מה אכפת לי שהוא השם מתחת הצל? זוהי הדרך השלישית בעצם שאנחנו רוצים לומר. הציע לנו כאן רמב״ם, ואני חושב שאנחנו נוותר עליו. אני מדהים לסדר את השלוש שיטות שוב פעם אחת. נוותר על רמב״ם. לא, כי הרמב״ם למד, טוב, אנחנו רוצים כן להגיד את הרמב״ם, טוב. צריכים להתרגל לשמוע מה שמבקשים או אומרים או רומזים. אז הרמב״ם, אולי לא כדאי לסבך, אבל נגיד בקיצור אז, עושה ככה. הרמב״ם, הוא עושים כאן איזה פרט אחד, קודם כל נגיד את זה ככה. אבל עכשיו אפשר לסגור את האוזניים, זה רק דקה או שניים. הרמב"ם פה כתב, בהלכה י"ט וכ"ו, את ההלכות של צל וחמה ומיעוט ורוב וכו' וכו' וכו'. ובסוף ההלכה כ"ו הוא הוסיף פה הלכה נוספת, כך מציין המגיד משנה את המקור שלו. והוא כותב, היה רוב הסיכוך צילתו מרובה מחמתו, נניח ב-60% מהסוכה יש יותר צל מחמה, ומיעוטו של הסיכוך, זה הפשט מי שסתיין, ומיעוטו חמתו מרובה מצילתו. במיעוט של הסוכה, ב-40%, כן? 60% רוב הסיכוך צילתו מרובה אותו, ב-40% חמתו מרובה מצילתו. הואיל וצילת הכל מרובה מחמת הכל, כשרה. משמע כאן ברמב״ם שני דברים. רואים כאן שני דברים ברמב״ם. רואים ברמב״ם שמצד אחד הוא לומד את קירובו ככולו, כמו הסטייפל, נגיד. ומצד שני הוא לומד על צל, כמו המערץ חיות. מסתכלים על הצל והחמה, ובזה תלוי שם סוכה, אבל מצד ביטול ברוב. אז מילא השאלה לא מתחילה. אז אם אני רוצה לעזור לסכם, אפשר להגיד ארבע שיטות, כמעט כבר אמרנו את זה, אני רוצה להתנקד בעיקר בשלוש שיטות. אנחנו בעצם לסיכום, למדנו רש"י קטן, כמה צריכים לשמוח, כמה אור ותורה וקדושה נוספת לנשמה שלנו, מכמה מילים ברש"י שאומרים בהם, כמה אור יש בבית המדרש. רש"י אומר לנו איזשהו, רש"י לא נותן הקדמות, רש"י בדרכו החינוכית הוא מכניס בתוך תחילת המסכת באיזה דבר, אתה צריך להבין מה אני רוצה ממך במסכת. שלה כותב עליו במסכת שבועות ושבועות, כל דבריו ברוח הקודש נאמרו, הערצה לרש"י. צריכים להתמודד ולתרגל ללמוד רש"י שהמילים, להתייחס לכל מילה ומילה בו. וזה מה שניסינו היום בעצם להראות. רש"י נתן פה איזו הקדמה לכל מסכת סוכה. ואנחנו, כדי לבאר את הדברים, יצאנו עם שלוש גישות. גישה אחת היא הייתה של הר"ן ומהר"ץ חיות. הפשט ברש"י הוא שהכל תלוי בחמה וצל, לא בסכך, אלא בצל, בלמטה. וממילא, נכון שמדברים על ביטול ברוב, אבל כאן, כיוון שבצל אין ממש, חל ביטול ברוב, זו גישה אחת. גישה שנייה זה רש"י, זה רש"י על פי הר"ן והקהילות והמר"ץ חיות. גישה שנייה זה רש"י על פי הקהילות יעקב. באמת, לא פתאום, לא מדובר פה על הצל, מדובר על הסכך. מדובר על הסכך, והדין הוא שונה, זה מדין רובו ככולו. אף הפי שרשתי משתמש בלשון, שנראיתי יותר ביטול ברוב. והדבר השלישי שניסינו לומר הוא שרש"י, שבערנו על פי מה שהבאנו מן הריטב"א או מהרש"י בהמשך הדברים, הכל באמת תלוי בסכך, והמיעוט בטל ברוב לא לחשב, כיוון שאם הגלוי מרובה על החלק עם הסכך או עם העצים, זה לא נקרא בכלל סוכה. בקצרה, דידקטית, לגישה אחת הכל תלוי בצל, ולגישה שנייה הכל תלוי בסכך, ולגישה שלישית תאמרו אתם, סליחה? תגיד הפעם. טוב, חשוב, זה כבר סימנטיקה. גישה שלישית, אין כאן סכך. גישה אחת אומרת, יש לי סכך, אבל אני מסתכל על הצל. גישה שנייה אומרת, יש לי סכך, ואני מסתכל על רובו. גישה שלישית אומרת, אין כאן סכך, אין כאן סוכה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.